דרך המפגשים, גם המפגשים האישיים וגם הקבוצות, הרגשתי איזו כמיהה לאמת וכנות ועומק וחיות של התרגול, שמאוד עוררו בי השראה. מה מדונלד הזה? שמאוד עוררו בי השראה, מאוד משמחים אותי. וגורמים לי להרגיש שאני מדבר עם חברים אמיתיים. ובתוך זאת, בתחילת השיחה, אני רוצה מאוד להודות על הזדמנות כזה לשהות. שתי מורות נפלאות. זה מאוד... אני מרגיש מאוד מאוד... שנפלה זכות מאוד גדולה עבורי, שזה מתאפשר לי, וגם להודות למורה שלי, שלא נמצא פיזית כאן, אבל ככה, בשבילי זורם דרך השיחה הזאת, ודרך דברים אחרים. אז עד כאן ההקדמה. אם אני חושב על הבודה, אני חושב עליו מדי פעם. זה סוג היחסים. אז הבודה הדגיש מאוד את הטיצ'ינג, את הלימוד של אי-עצמיות. כן? כל מה שלא שייך לך, נטוש אותו. זה יוביל לטובתך ארוכת הטווח. כל מיני מילים. כמו ש... אם היית רואה זרדים זרוקים בצד הדרך, לא היית אומר, זה אני או זה שלי, כך גם הגוף הזה, כך גם המחשבות האלה, תראה אותם כפשוט הופעות, הם לא אתה ולא שלך. ולפעמים הוא כן דיבר במונחים של עצמי, ודיבר בהם בצורה מאוד אמיצה, עם הרבה הערכה עצמית, הוא קרא לעצמו את התגתה, שזה שם חיבה שהיה לו לעצמו. וחשב על עצמו במונחים של מחפש אצילי ושל מנצח ושל גיבור, והוא מאוד העז לרצות משהו מאוד עמוק. והוא מאוד מאוד רצה אותו. ומאוד הרגיש שזה אפשרי עבורו. להיות במגע עם משהו עמוק, להיות במגע עם משהו אמיתי. אז הנושא של השיחה שהייתי רוצה לתת היום זה החופש של המבט ומה עשוי להיות אפשרי עבורי. לא רק עבורי, אלא גם עבורכם. מה עשוי להיות אפשרי עבורנו? אז קודם כל אני אבסס שני מושגים חשובים או שתי אקסיומות שאיתן אפשר להתחיל, ובמובן מסוים אפשר להתחיל איתן כל עיסוק בדרמה. האקסיומה הראשונה, ההנחה הראשונה היא ארבע אמיתות, זוכרים? זוכרים את ארבע אמיתות? כן. ישנה אי נחת, ישנו קושי, ישנה חריקה. אז ישנה חריקה וישנה סיבה לחריקה וישנה אפשרות שהחריקה או הצרימה או אי ההתאמה או אי המושלמות, יש אפשרות ללכת אל מעבר לזה וישנה דרך שמוליכה אותנו אל מעבר לזה. או אם להגיד את זה יותר פשוט, זה kind of, אוקיי, איך מרגיש סבל? איך מרגיש חוסר סביעות רצון? האם אפשר להרגיש את זה? ואז לשאול את עצמי, אוקיי, מה הלב עושה, מה התודעה עושה עכשיו שיוצר חוסר סביעות רצון, שיוצר אי נחת, שיוצר סבל? כי הלב והתודעה עושה משהו שיוצר את זה עכשיו, והאם ואיך אני יכול להביא אל החוויה יחס שיכול להרגיע את זה, שיכול לפתור את זה, שיכול לשחרר את זה, והאם אני יכול ללמוד מזה משהו. אז ארבע אמיתות פה כמין שאלה מאוד מאוד חיה, אוקיי? יש פה אי נחת, נכון? זאת אומרת, יש מישהו שלא חווה עכשיו בכלל שום סוג של אי נחת? אוקיי, יש מישהו כזה let us know כזה בסוף השיחה ונראה מה קורה איתכם, אבל אי נחת נוכחת, היא ישנה במידה כזאת או אחרת, ואז ישנה שאלה, אוקיי, מה הלב והתודעה עושים עכשיו שגורמים לדבר הזה, ואיך אני יכול לעזור? מה אני יכול לעשות? זאת שאלה עם פנייה של חמלה כלפי עצמנו. חלק ממה שהבודה כזה הצביע עליו בתוך הדבר הזה, זה להגיד שאנחנו לא רק חווים באופן פסיבי את הדרך שבה הקיום שלנו מופיע, אלא הלב והתודעה שלנו גם משתתפים ביצירה שלו איכשהו. בחוויה של הקיום שלנו ובחוויה של אי הנחת שלנו. ואנחנו יכולים כבני אדם להבין איך ולשנות. שזאת אפשרות שהיא זמינה עבורנו. הטיצ'ינג הזה של הבודה הוא טיצ'ינג מאוד מעצים, אפשר לומר, זה כזה קצת מילה מוזרה, אבל מאוד מחזק. הוא אומר, כן, זה אפשרי עבורך כאדם להבין איך החוויה שלך נוצרת, איך אי נחת נוצרת ומה אתה יכול לעשות. זה אפשרי עבורך, זה אפשרי עבורך להבין. אז איך? אז איך החוויה נוצרת? איך היא הנחת נוצרת? זה כבר הנושא השני שהבודה קרא לו התהוות מותנית. זה המקום שבו הבודה אמר, אוקיי, אני יכול להבין ואני צריך להבין איך היא נחת נוצרת, איך היא נחת מתהווה. אז בוא נניח, אוקיי, אתה לפני, אתה צריך ללכת לקבוצה בריטריט, או למפגש עם המורה, ויש איזה פחד שם או חרדה שם, נגיד שאתה מהאנשים שקשה להם עם מצבים כאלה. אז מה מופיע ברגע הזה שיוצר ומגבש את החוויה של אי נחת? אוקיי, יש שם כל מיני דברים. יש שם אולי מידה של קיבוץ גופני, נכון? כלומר, אם אני חושש מפני משהו, תהיה מידה של הגוף איכשהו מתמצק או מתכווץ בתוך הדבר הזה. כפי הנראה, יש שם כחלק מהקומפלקס גם מידה של חשש לגורל העצמי. איך אני אעבור? מה יהיה איתי? האם הקבוצה הזאת, האם הסיטואציה הזאת תשרת אותי? האם אני אקבל את מה שאני רוצה? האם אני אראה כמו שאני רוצה? האם אני אהיה אהוב כמו שאני מקווה להיות? הדבר הזה, הפחד או החרדה לגורל העצמי לפעמים מייצר איזשהו משיכה ודחיפה. ישנם דברים שאני מאוד רוצה שיקרו, ישנם דברים שאני לא רוצה שיקרו, וזה מעורר בי גם את אותם דפוסים מנטליים שפועלים אצלי כשאני מנסה לגרום למשהו לקרות. או למשהו לא לקרות. אוקיי, אז אני ממש צריך לדבר בצורה מסוימת, ואני ממש צריך להציג את עצמי בדרך כזאת או אחרת, כדי שהוא יחשוב עליי ככה וככה. לפעמים זה גם זורק אותך, כלומר, זה מתחיל את עצמו לפני המפגש, כן? אז נגיד, אני צריך להעביר שיחת דרמה, זה נורא מלחיץ, אני צריך ללכת לקבוצה, זה נורא מלחיץ. אז לפני זה אני מפעיל איזשהו לחץ על עצמי להיות בצורה מסוימת. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל לפני כמה ימים היה לי מין יום כזה שלימדתי בערב, ובמהלך היום הייתי קצת קלמזי, זה קורה לפעמים, כאילו נתקעתי בדברים וזה וזה, ואז כל פעם, לא יודע, מין רגל שלי נתקעה במשהו, ואז מיד עלתה המחשבה, אוקיי, זה אומר שאתה לא תלמד היטב. כן? או יש איזו עייפות או משהו כזה, ואני חושב, אוקיי, זה אומר, כאילו, אני ישר משליך את זה ומדמיין מה זה אומר על איך אני אהיה בתוך הסיטואציה שבה אני אהיה. יש לחץ על העצמי שמופעל דרך הדבר הזה, ומשיכה ודחיפה כלפי מה שאני מקווה שיהיה, או מאוד מקווה שלא יהיה. דבר נוסף שיש שם זה איזשהו דימוי של מי הם האנשים שאני הולך לפגוש. ולדימוי הזה גם יש אפקטיביות, והוא בדרך כלל דימוי לא ידוע או לא מודע. אני מדמיין את האנשים האחרים איכשהו. אז נגיד במצב שבו אני מדמיין את עצמי כחלש, חושב על עצמי, תופס את עצמי כחלש לאור הסיטואציה, הרבה פעמים באופן הולם אני מדמיין אחרים כמאיימים. כן? אני מדמיין אחרים כעוינים איכשהו. אני מדמיין אותם כאנשים או כאישויות שאני צריך להגן על עצמי מפניהם. ולכל הדברים, כל הדברים האלה עולים יחד, יש להם אפקטיביות יחד, והם מה שיוצרים את הגוש הזה של חוויה והגוש הזה של סבל או אי נחת. בכל אירוע של אי נחת ישנה משיכה ודחיפה לגבי מה אני רוצה שיקרה, מה אני לא רוצה שיקרה. ישנה דרך מסוימת שבה אני מדמיין את עצמי בסיטואציה, ישנה דרך מסוימת שבה אני מדמיין מי הוא האחר או מהו העולם בתוך הסיטואציה הזאת. והיום אני רוצה להיכנס קצת לעומק של הלולאות האלה והקשרים הסבוכים האלה ולראות איך אפשר לעבוד איתם בצורה שתהיה מועילה. אז בואו נעשה שנייה צ'קליסט, אוקיי? אז הגוש הזה של סבל, אמרתי שיש כמה דברים שנמצאים שם בתוך המרק. שגורמים לאי נחת. אז משיכה ודחיפה, השתוקקות ואחזות, יש משהו שאני דוחה ויש משהו שאני מושך אליי. צורות מנטליות, איך הדבר אמור להיות? מה אני מצפה שיקרה? איזושהי בנייה של עצמי, של הדרך שבה אני מדמיין את עצמי, ובנייה הולמת של אחרים ומיהם. עכשיו, אני חושב שזה חשוב להכיר את המפה הזאת. כי זה נותן לנו איזושהי אוריינטציה לגבי הסבל של עצמנו. כשאנחנו בחוויה של סבל, אנחנו יכולים להשתמש בכל אחד מהרכיבים האלה כשער להפחתה של הסבל. על זה אני אדבר גם עוד מעט. חלק מהדרך לעבוד עם המפה הזאת, זה לראות שהם, איך נאמר, העלייה או ההתגברות שלהם וההפחתה שלהם זה לא רק עניין של מקריות, אלא הם משפיעים אחד על השני. אוקיי? אז ככל שיש יותר משיכה ודחיפה, יותר השתוקקות או דחייה, הדימוי שלי של מי הם אנשים אחרים יעשה יותר מוצק איכשהו, יותר חד משמעי איכשהו. למשל, אם אני שרוי בחרדה נוראית, או בחוסר רצון עמוק לפגוש בן אדם מסוים כי הוא יושב לשנייה לא טוב וזה נורא נורא מפחיד אותי, הדימוי שלי של מי הבן אדם הזה יהיה מוצק יחסית. אני לא יאפשר לו, אוקיי, נגיד נדמיין סיטואציה שאני פוגש מישהו בעל סמכות, שיש לו סמכות עליי ואני מאויה מהדבר הזה. באותו רגע אני לא רואה את מלוא הרוחב של הבן אדם, את מלוא היחסים שהוא הרוג בהם, את זה שהוא מתמודד עם הזדקנות, לידה ומוות, את זה שהוא ראוי לאהבה בדיוק כמוני ומחפש אהבה בדיוק כמוני. לא, לא, אני לא רואה שום דבר מהדברים האלה. כרגע אני רק רואה מפלצת שמאיימת עליי ואני צריך להתחמק מפניה. כן? ככל שהמשיכה והדחיפה יותר אינטנסיבית, ככה המבט נעשה נוקשה יותר. ככל שהמבט נוקשה יותר, ככה המשיכה והדחיפה יותר אינטנסיבית. אם אני משוכנע בזה שאדם מסוים הוא רע בדרך כלשהי, הוא מזיק בדרך כלשהי, הוא מאיים בדרך כלשהי, במפגש איתו תעלה דחייה מאוד חזקה. אז ככל שאחד מהפקטורים האלה חזק יותר, כך השאר מתחזקים יחד איתו, וככל שהוא חלש יותר, כך אנחנו יכולים להחליש או לרווח, או ליצור יותר מרווח בכל השאר. אז למשל, בדוגמה שנתתי, אם אפילו לפני המפגש עם הבן אדם מאיים, או לפני המפגש עם הקבוצה או whatever, אני ארגיש את הקיבוץ הזה בגוף, שמבטא את המשיכה והדחיפה, כל משיכה ודחיפה, הדחייה והשתוקקות, מתבטאים גם כקיבוץ בגוף. אז אני אתן לעצמי להרגיש את זה, וקצת לרווח שם, יכול להיות שזה ישנה קצת את הוויו שלי לגבי מי הם האנשים האלה, מהי הקבוצה הזאת. יכול להיות שזה לא ייראה כל כך מאיים כפי שזה היה קודם. אם אני ארשה לעצמי לרווח את הוויו שלי לגבי מי הוא האדם שאני הולך לפגוש, ובכוונה להרהר במורכבויות בו, בפנים בו שאני לא רואה דרך המבט של הקיבוץ או המשיכה והדחיפה, זה יחליש את המשיכה והדחיפה. משום שאם אני רואה אותו כלמשל בן של מישהו, או אבא של מישהו, או שותף של מישהו, או בכל מיני דרכים אחרות, בדרך מורכבת יותר מהפונקציה שלו כלפיי, זה מרחיב את המבט ומרפא קצת את המשיכה והדחיפה. בתוך מה שאמרתי עכשיו, כבר התחלתי להדגיש איזשהו קשר ספציפי, שזה הקשר בין מידת ההשתוקקות והדחייה או המשיכה והדחיפה של הלב, לבין הדרך שבה עיניים שלי רואות את העולם. וזו קורלציה שמאוד מאוד חשוב להבין מכל מיני סיבות. מאוד חשוב להיות במגע איתה. חלק מהאופן שבו אנחנו עובדים כאנשים זה שאנחנו רואים או נעשים ערים בעיקר למה שאנחנו מרגישים שעשוי לפגוע בנו או שעשוי להגן עלינו. מה שאני מהרהר בו לעתים קרובות יהפוך למשכן של התודעה שלי, ככה הבודה אמר בה, דרשה על שני סוגי המחשבות, יהפוך להרגל או לבית של התודעה שלי. אז החושים שלנו שאנחנו רגילים לבטוח בהם, שנותנים לנו את החוויה האמיתית, הם למעשה מוסרים לנו חוויה שמוטה כבר על ידי השאלה מה אנחנו מחפשים, איפה אנחנו מחפשים את המשען שלנו, איפה אנחנו מחפשים את המשכן שלנו. אז אני מדמיין את הסיטואציה הזאת של בן אדם נכנס לקבוצה אולי במצב של מתח, ורואה את האנשים מביטים עליו בדרך מסוימת, הבן אדם הזה באותה נקודה יהיה מאוד רגיש לכל מבט, למשל, שמביע זלזול, אם מה שהבן אדם מפחד ממנו זה זלזול, כל מבט שמביע אדישות, אם מה שהבן אדם מפחד ממנו זה אדישות. כן? אתה הופך לרגיש במיוחד לאותם דברים שיצביעו לך על מה שאתה מניח שתמצא שם, או מה שאתה חושש למצוא שם. המשיכה והדחיפה מנחה את המבט שלך. באותו רגע, כשאתה יושב בקבוצה ורגיש באופן הזה לעיניים של האנשים, ש... באופן שמונה על ידי החרדה שלך, אתה כפי הנראה לא בדיוק ער לנינוחות של חלק מהאנשים, לדאגה שיש בהם, לאהבה שיש בהם, לקולות הציפורים, כמו שישנן עכשיו. החושים על ידי מה שהם מספרים לך, לוכדים אותך בתוך הצורה המנטלית שמופעלת על ידי המשיכה והדחיפה. אתם מבינים למה אני מתכוון? זה עושה היגיון? אוקיי. נגיד אני מדמיין סיטואציה, אוקיי, אם אתה יושב ברטריט, נגיד אתה יושב שבוע ואתה נכנס לאולם, רואה כל מיני אנשים יושבים, ואתה, אולי יש לך כאבים, או אתה מרגיש לא בנוח לגבי הישיבה שלך, או whatever. אז אתה נכנס ואתה רואה, אוקיי, הוא יושב ממש טוב, היא יושבת ממש טוב, למה אני לא יושב ממש טוב? בסיטואציה אחרת, תיכנס לפה לאולם, נגיד, אתה לא בריטריט, ויש אנשים אחרים שנמצאים פה בריטריט, ואתה בא, אני לא יודע, לתקן את המזגן. אז אתה נכנס ומסתכל על האולם, ומין, למי אכפת? למי אכפת איך האנשים יושבים? אתה אפילו לא תראה את זה. אז אם אתה מחפש, אם התודעה שלך שואלת עצמה, אוקיי, איך האנשים יושבים עכשיו ואיך זה ביחס אליי, אתה תראה את האנשים האלה שיושבים ככה, זה יהיה בולט עבורך. אם אתה בא כדי לתקן את המזגן, למי אכפת? אתה אפילו לא תראה את זה, זה לא יהיה חלק ממה שנמצא בוויו שלך בשום דרך. עכשיו, אני לא יודע כמה זה נשמע לכם יישומי או מתחבר לחוויה מה שאני אומר, אבל זה הולך מאוד מאוד עמוק. כי זה מצביע על מה שאמרתי בשיחת הפתיחה, על הפוטנציאל שלנו כאנשים לחוות את העולם כגן עדן וכגיהנום. אז ההבנה של המקום הזה שבו החושים מוסרים לך את המידע שאתה מתרגל לחפש, יכול להצביע על מידת הרדיקליות של הדרכים השונות שבהם אתה יכול לחוות את הקיום הזה בצורה מאוד אינטואיטיבית. אז אם נעשה שנייה, נפתח שנייה סוגריים ונשאל את עצמנו, אולי מה זו התעוררות או מה התעוררות עשויה להיות? אז התעוררות אולי, כזה הגדרה אחת שאני יכול להגיד עליה, שהיא לא כל כך רעה, היא מאוד לא מלאה. אל תתפסו אותי במילה על זה, אבל אולי יכולה להיות שינוי יסודי ועמוק באינטואיציה שלך לגבי מה זה העצמי הזה ומה זה העולם הזה. אז אם אנחנו מדברים על התעוררות, התעוררות חייבת לעבור דרך התובנה הזאת וחייבת לעבור דרך שינוי עמוק של איך אתה מתייחס לתפיסה שלך של מהו העולם הזה ומהו העצמי הזה. ולאפשר לזה להיות משהו מאוד מאוד שונה מהדרך שבה אתה רגיל לתפוס את האירוע. אז אם אני שואל את עצמי שנייה, או שואל אתכם על כמה מהתרגולים שעשינו היום, בימים האחרונים, אז למשל יש את התרגול של ממש להרשות, ממש לפתוח את עצמך לחוויה. כשאתם עושים את זה, אני תוהה, האם זה משנה משהו בדרך בה החוויה מופיעה, בדרך בה החוויה מתגלה עבורכם? האם זה משנה משהו באופן בו החושים, so to say, מוסרים לכם את המידע לגבי מה נמצא שם. משהו משתנה אולי במרקם של הדברים, בתחושה לגבי מה הם. או כמו שלילה הזכירה בבוקר, כאשר יש יותר מטה בחוויה, יש יותר רצון טוב, והרצון הטוב נשלח כלפי עצמכם, נשלח כלפי אחרים. האם באותה נקודה ישנו שינוי גם בעיניים? האם כשהלב קצת שונה, העיניים קצת משתנות? האם מתוך נקודה של מטה אפשר להבחין שהאנשים נראים קצת אחרת? שהעולם מגיע קצת אחרת? נחווה קצת אחרת עבורכם? אולי, איך אני אגיד את זה? רך יותר. פתוח יותר במובן מסוים. האיכות של הלב משנה קצת את האיכות של העיניים. וישנה גם הקורלציה הפוכה. שנייה, אעשה הפסקה, מאחר ואני מודע לזה שהאיכות של הגוף משנה גם את האיכות של העיניים. אני אשנה את תנוחת הגוף. ולכן את תנוחת המיקרופון. אז יש לנו את הפיצ'ר המגניב הזה. לא של המיקרופון, שהוא לא כזה פיצ'ר מגניב. בדיוק לפני לא הרבה זמן התרברבתי שאני מרגיש שהיחסים שלי עם המיקרופון הם יחסים מאוד מתוקנים. באופן יחסי. משהו עושה מה שאני אומר לו. משהו בבירור לא נכון עכשיו. Letting go. אז יש לנו את הפיצ'ר המגניב הזה. Come on. שהדרך שבה הלב שלנו מתקיים באותו רגע צובע את הדרך שבה העיניים שלנו רואות. וזה אגב תמיד נכון. זה תמיד נכון. זה לא נכון רק שאתם מרגישים רגשות משוגעים ועזועים, או רק שאתם מרגישים מתה. זה תמיד נכון. הדרך שבה אתם רואים אף פעם לא משקפת בדיוק את מה שמכונה אולי בטעות המציאות כפי שהיא. זה תמיד משקף במידה מסוימת גם את מצב התודעה, זה תמיד צבוע או מעוצב במידה מסוימת ובעצם במידה די רבה על ידי מצב התודעה. עכשיו, זו לא בעיה. זו לא בעיה, זה לא מה שאנחנו צריכים לתקן ומין לאפס את עצמנו כדי שנהיה מכונות שקולטות raw sense data. מאחר ובעצם אין דבר כזה. אנחנו תמיד קולטים דרך פילטר כלשהו, וחלק מה שמגניב בזה שאנחנו יכולים להתחיל לשחק עם הפילטרים. אז כבר בתחילת השיחה אמרתי, אוקיי, הבודה לפעמים דיבר במונחים של לא עצמי, ולפעמים דיבר במונחים של עצמי. והבודה גם הציע לשחק עם הפילטרים, כלומר הוא אמר, אוקיי, אפילו בסאטי פטנה, בסוטרה שעליה מושתת התרגול של מיינדפולנס, הוא אמר, אוקיי, תסתכל על הגוף במונחים של 32 החלקים, 36 החלקים, 32 החלקים. תסתכל על הגוף שלך או של מישהו אחר ותראה את תחשוב או תהרהר בכל האיברים הפנימיים ומיצי המרה ונוזלי הגוף שיש שם. עכשיו, למה לעשות זה? לעשות זה כדי להביא letting go לגוף. אז הבודה שיחק עם הפילטרים, הוא אמר, אוקיי, בוא נשחק עם הדרך שבה אנחנו מסתכלים על החוויה ונראה מה זה עושה ללב, כדי להביא letting go, תהרהר ב-32 parts, בחלקי הגוף השונים. אבל בואו אנחנו ניקח את זה למקום יותר קל לעיכול, ופחות קשור פיזית לעיכול. אז איך זה יהיה, למשל? כמו שהוצע פה באמת, מהעומק להביא כוונה של לראות את הרגע הזה כמושלם. ואני רוצה להזמין אתכם לעשות את זה, להביא איכות של לראות את הרגע הזה כמושלם. עכשיו, על כל מה שיש בו, אז חלקכם אולי בטח מכירים בעל פה את השיר של רומי, מלון אורחים, נכון? יש גוף זה או לב זה או כמו מלון אורחים, כל יום מופיע מישהו חדש, משהו. אני לא מכיר אותו בעל פה, אבל די בעל פה. ואנחנו מכירים אותו על הבמה הזאת הרבה כדי להגיד, אוקיי, כל פעם מופיע משהו חדש בתוך המלון הזה, כל יום או כל רגע, רגש אחר, וקבלו אותם בברכה. אני חושב שמאוד בצדק. אבל השיר נגמר, ובסוף השיר הוא אומר, הם ראו את כל הרגשות האלה כמופעים של העולם שמעבר, כמופעים או מבעים של קדושה, נאמר. אז איך זה יהיה כמשחק להסתכל על הרגע הזה, על החוויה שאתם חווים עכשיו, ורק כמשחק להביא את האפשרות של לראות אותה כקדושה, או לראות אותה כמושלמת איכשהו. עכשיו, מה שמגניב זה שאתם לא צריכים להאמין בזה. אתם לא צריכים להגיד, אוקיי, המציאות היא שזה קדוש. לא, לא, רק צריך לשחק שנייה. או להסתכל על האנשים האחרים בחדר, וקודם כל לשאול, אוקיי, איך אינטואיטיבית אני רואה עכשיו את האנשים האחרים בחדר, מתוך המצב המנטלי שאני שרוי בו? אולי הם פשוט גופים מפיצי חום. מוסיפים לחום שבחדר. אולי הם ידידים? אולי הם פשוט יושבים פה בדרך ביני לבין המדיטציה שלי, או פשוט נמצאים פה כדי שאני אוכל להיות בריטריט. אבל איך זה למשל להסתכל עכשיו, ואני ממש מציע לכם לעשות את זה עכשיו, ולחשוב עליהם יש כל מיני אפשרויות שעולות על דעתי, אני מנסה למצוא את הקונבנציונלית ביותר. לחשוב עליהם כהתגלמויות של פלא? לחשוב עליהם כיצורים עדינים שחווים עכשיו איזשהו סוג של קושי, כמו שכולנו חווים עכשיו, וזקוקים עכשיו לאהבה? לחשוב עליהם כאנשים שמתמודדים עם השאלות הגדולות של החיים, כמונו, עם השאלה של מוות וסופיות, של הזדקנות, של דעיכה, של אובדן. אנחנו יכולים לחשוב על אנשים בהרבה דרכים, לדמיין אנשים בהרבה דרכים, וזה יעשה משהו עמוק ללב. עכשיו, האם אלו רק משחקים? האם אלו רק משחקים? האם באמת, במציאות, אנחנו אנשים, ויש לנו את העניינים שלנו והסיפורים שלנו, והוא בעצם ככה, והיא בעצם ככה, ועכשיו, כל עוד אנחנו בשתיקה, אני יכול לדמיין שהם אחרים, אבל כשהם יתחילו לדבר, אני הולך לגלות את המציאות. אז אני רוצה להציע לחשוב שנייה על השאלה הזאת, כאילו, של האם אלו רק משחקים. אם הפנומנולוגיה, הדרך שבה תיארתי קודם את אופן שבו התודעה עובדת היא נכונה. וכאשר יש הרבה אחזות, כאשר יש הרבה משיכה ודחיפה, והצורות המנטליות או החרדות שלי מאוד up and running, אני רואה אנשים בצורה מסוימת. kind of כמשהו מאיים, רחוק, יש שם הרבה תחושה של שניות. אני אולי מדמיין לגביהם דברים, אוקיי? אני מדמיין שהם יכולים לפגוע בדרך כזאת או אחרת, אני מדמיין שהם רוצים את רעתי. אני מדמיין שהם מאיימים עליי. או אני מדמיין שהם חסרי ערך, הם טיפשים. הם לא יודעים כלום, לא יודעים לנהל את עצמם. אני מדמיין עליהם דברים, מתוך האחזות ומתוך חרדה. ואנחנו כל הזמן מדמיינים דברים על אנשים, נכון? יש לנו דעות, יש לנו מחשבות, הוא ככה והיא ככה וכן הלאה. אנחנו מדמיינים דברים על אנשים. אם כשיש הרבה האחזות אני מדמיין אותם בדרך מסוימת, ושיש פחות האחזות, דרך חיכוך גופני של האחזות או דרך מטה, אני מדמיין אותם בדרך אחרת. למשל כראויים לאהבה. כן? פשוט מתוך זה שיש מטה. אני משחרר האחזות, יש יותר תחושה של נינוחות, פחות תחושה של נפרדות, פחות אני מולם, יותר אנחנו ביחד בסיפור הזה, אחדות מסוימת. ומתוך זה האנשים נראים אחרת. אז מה זה אומר? מה זה אומר? מה המשמעות של הניסוי הפנומנולוגי הזה? כי אנחנו יכולים כמתרגלים בתוך המדיטציה, וזה אפילו לא מצריך המון מדיטציה, זה לא מצריך מדיטציה נורא נורא עמוקה, פשוט צריך לכוון את תשומת הלב לשם ולראות כשהלב שונה, העיניים שונות, העולם נגלה כאחר, נגלה כשונה. כשהלב פתוח, העולם נגלה כפתוח ורב אפשרויות, או רך או קרוב או נוגע ללב איכשהו, וכשהלב סגור, העולם נגלה כרחוק ומאיים. מה זה אומר? מה זה אומר? א', מה זה אומר על האפשרויות שלנו כאנשים, אבל ב', מה זה אומר על העולם? מה זה אומר על הקיום? מה זה אומר על מה הם דברים? מה זה אומר? אם דברים נראים אחרת בהתאם לצורה שבה הלב רואה אותם. מה זה אומר על הדרך הרגילה שבה אנחנו רואים דברים? אולי הדרך שבה אנחנו רואים דברים בדרך כלל היא לא המציאות, אלא היא פשוט הדרך שמתאימה לרמה מסוימת של האחזות שאנחנו רגילים להיות בה. אז אני ביום יום שלי מסתובב עם רמה מסוימת של האחזות, רמה מסוימת של משיכה ודחיפה, רמה מסוימת של סלידה, שאלה התרגלתי, לפעמים היא עולה קצת, לפעמים היא יורדת קצת, ודרך הרמה הזאת של האחזות אני פשוט רואה את העולם, והוא נראה לי אמיתי, ואז דברים קורים ואני אומר לעצמי, כן, זה קרה, וזה קרה, וזה קרה. והוא באמת ככה, הוא באמת כמו שאני חושב עליו, ואני באמת כמו שאני חושב על עצמי. כן? אז אל תטעו, הדרך שבה אתם רואים את עצמכם היא גם חלק מהדבר הזה. כשיש הרבה משיכה ודחיפה, הרבה האחזות, והחרדה היא up and running, אתה גם רואה את עצמך בדרך כלשהי, כנפרד, כחלש, כפגיע. בהכרח כאשר ישנה יותר משיכה ודחיפה ויותר נפרדות, כך מידת החרדה תעלה. אין שום דרך לעקוף את החוקיות הזאת. העצמי מוצק יותר, האחר נדמה מוצק יותר, ויש יותר סיבה לחשוש. מתי אני רואה באופן אמיתי יותר? מתי אני מבין וחווה את העולם באופן אמיתי יותר? האם כאשר יש הרבה מטה? ואני אולי מתבונן, או אפילו בכוונה מביא את דרך הראייה שרואה שהרגע הזה הוא מושלם איכשהו? או כאשר אני מסובך בעניינים שלי בתוך היומיום, וכזה אין לי עד הסוף כוח לאנשים ואני בעצם עסוק בדברים. מה מגלה לי את האמת האמיתית יותר לגבי העולם, לגבי עצמי? יכולות להיות לזה כל מיני תשובות. בן אדם יכול להגיד, אוקיי, הדרך הרגילה שבה אני רואה אותה, את העולם היא האמיתית יותר, ואז אני אגיד, זה לא הגיוני, כי אם יש יותר אחזות אתה רואה בדרך אחת, אם יש פחות אחזות אתה רואה בדרך אחרת, אז אתה לא יכול להגיד שהדרך הרגילה היא אמיתית, היא פשוט מורגלת. אתם מצליחים לעקוב אחרי? חלקכם. אוקיי, בסדר. I'll do with that. בן אדם אחר יכול לומר, כן, כשאני רואה דרך או בן אדם אחר יכול, אמר, אף אחד מהם היא לא באמת אמיתית. כשאתה מפעיל הרבה האחזות ורואה את העולם הרגיל שלך כאמיתי, אז אתה בעצם חושב שאתה רואה משהו כאמיתי, אבל זה לא באמת נכון, כי אתה רואה דרך האחזות. וכשיש מלא מטה, או כשאתה בתוך רטריט ואנשים נראים נעימים איכשהו ויש יותר תחושת אחדות, יותר תחושה של קרבה, דברים יותר נוגעים ללב, גם זו לא האמת, כי אתה רואה את זה מתוך מצב מנטלי מסוים. אוקיי, fair enough. באיזה מהמצבים אתם מספרים יותר שקרים על עצמכם ועל אחרים? אוקיי, אם שמתם לב שכאשר יש יותר השתוקקות והאחזות, התודעה מייצרת יותר רעשים, יותר סיפורים, יותר עניינים, יותר תוכן שקשור לעצמכם וקשור לאחרים, שהוא בהכרח לא נכון, כי הוא תוכן של התודעה. אז אתה יכול להגיד שאף אחד מהם הוא לא אמיתי באמת, וזה fair enough להגיד את זה, אבל אני יכול להגיד שישנו יותר אמיתי וישנו פחות אמיתי. וזו קורלציה ממש חשובה בין אמיתיות ואושר, או אמיתיות ופתיחות, או אמיתיות ושמחה, או אמת ושמחה. קורלציה מאוד חשובה ומאוד עמוקה בדרמה. אני תוהה איך לגשת לזה, אני יעזר בדף שלי שיגיד לי. הוא אף פעם לא אומר, אני סתם מסתכל עליו מדי פעם. מדיטציה בתוך השיחה. תעשו גם אתם. אני נזכר במה שלילה הציע, אני לא זוכר אם זה היה בן אתמול בערב או היום בבוקר. לגבי הנטישה של כל מה שהוא לא באמת אתה. בתוך המסורת של הדרמה ישנו קו מאוד חזק, וזה לא נכון רק למסורת של הדרמה, זה נכון להרבה מסורות רוחניות, של לזהות משהו לא אמיתי ולנטוש אותו. משום שמשהו לא אמיתי אתה לא יכול להישען עליו. וזה כזה מחזיר לשאלה היסודית שהבודה שאל בתחילת הדרך שלו, איך אני שנתון להזדקנות לידה ומוות, כלומר שאני הרעי, שאני שברירי, שאני לא... למה שאני אשען על משהו גם נתון להזדקנות לידה ומוות? למה שאני לא אשען על משהו באמת אמיתי, באופן עמוק? והמסע שהבודה שולח אליו זה המסע לגלות את משהו אמיתי באופן עמוק, ולנטוש את, את כל מה שהוא לא כזה. לנטוש עוד ועוד את מה שהוא לא אמיתי. עכשיו, עם הנטישה של עוד ועוד של מה שהוא לא אמיתי, מתגלה חופש יותר ויותר עמוק. אם אתה מנסה להישען על משהו שהוא לא מהימן באופן עמוק, אתה תמצא שיש לזה מחיר. אם למשל אתה תנסה להישען על מה אנשים חושבים עליך, אז שם אני שם את מבטחי. אני שם את מבטחי בזה שאני אדם כזה ש... אוהבים אותו והוא ינסה להיות נחמד, ואז אני אגרום לאנשים אחרים לאהוב אותי כל הזמן. אוקיי, זה הולך להיות מתיש, נכון? אני מנסה להתנהג בדרכים שיעלמו לאיך שאני מנחש שיגרום לאחרים לאהוב אותי. זה משען מאוד מאוד מתיש להישען עליו. אם למשל, אם נחזור, אתם יודעים מה, אולי שנייה, אני אעשה הפסקה ויחזור לזה אחרי זה, לעניין של המשענים? כן, עוד מעט. אז אולי עוד נחזור לזה, לשאלה של המשען והאמת. אבל לעת אתה נחזור על מה שכבר הונח פה, כמין משהו שאני מקווה שהוא גם מספיק פעמים בשביל להיות יחסית, לעבור יחסית בבהירות, שהדרך שבה אני מסתכל על המציאות וחווה אותה, תמיד צבועה על ידי הלב והתודעה. אז הדמפדה נפתחת, המשפט הראשון בדמפדה. והתודעה היא ראש וראשון לכל הדברים. ולא מה שאתה קולט בחושים או מדמיין שהוא המציאות הוא ראש וראשון לכל הדברים. לא, התודעה היא ראש וראשון לכל הדברים. היא זו שתיצור את חוויית הקיום שלך. במובן העמוק ביותר של הדבר הזה. אז אני אחזור למה שאמרתי קודם, על הנטישה של כל מה שאינו אמיתי, וינסה לתת לזה קצת קונטקסט. במסורות רוחניות שונות אפשר למצוא שני קווים מאוד גדולים ומשמעותיים של עבודה. אחד מהם נקראת ויה נגטיבה, או דרך השלילה, או דרך הנטישה, והשנייה נקראת ויה פוזיטיבה. אוקיי, אתם שמים לב, זה מגיע מלטינית, אז זה מתייחס לאיך שהם חושבים על הדברים האלה במסורת הנוצרית. אבל זה חוזר על עצמו בהרבה מסורות שונות, ואני אנסה להנגיש את האופן שבו זה רלוונטי לכאן. אז בוויה נגטיבה, שזה המרכז של מה שאנחנו עושים, אתה מנסה לנטוש את מה שהוא לא מהימן, להרפות ממה שהוא לא מהימן, על מנת למצוא משען מהימן יותר, משען עמוק יותר, אמיתי יותר, שייתן יותר חופש ורווחה ללב. אז אנחנו יכולים אפילו להרהר שנייה על תרגול שלנו, או תרגול שאנחנו שומעים עליו מאנשים אחרים בקבוצות, ולחשוב על כל מיני דרכים שבהן זה קורה. אז אפילו מהרגע הראשון שבן אדם מגיע לקורס מיינדפולנס, אז ישנן כל המחשבות, מחשבות על עתיד, המחשבות על עבר, המחשבות על עצמי, ואז אומרים, לא, 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 בוא תמצא משען במשהו אמיתי יותר. מה זה משהו אמיתי יותר? אולי תחושות הגוף, כמו שהן מגלות את עצמן עכשיו. ואז אתה מוצא משען שם. אוקיי, ואתה אומר, אוקיי, כשאני שם לב לתחושות הגוף, יש שם יותר רווחה, יותר תחושה של אני כאן, והמחשבות איכשהו מאבדות את הסמכות האולטימטיבית שיש להם עליי, אני קצת יותר מסוגל לנטוש אותם. נכון? אם אתם תעשו, תנסו לעשות את זה עכשיו, תראו אם זה עובד עבורכם. כן? תחושות הגוף כפשוטן, מגלות משהו מעט יותר אמיתי מההשלכות של המחשבה. ואז יכול להיות שתגיע לקורס, ואז לקורס פה נגיד, ואז סתם אני זורק, מישהו יגיד, אוקיי, שימו לב לתחושת החיות של הדברים. אולי אתה שם לב לתחושת החיות, לתדר הזה שישנו בתחושות הגופניות, לתדר של חיות, ואז מתוך זה אתה שם לב שהחיות הזאת היא לא מקיפה רק את התחושות הגופניות כאן או התחושות הגופניות שם, אלא היא מקיפה גם את הצלילים. גם בצלילים ישנה תחושת חיות. וגם בתודעה שיודעת זה יש תחושת חיות. ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי משען אפילו יותר עמוק, משען אפילו יותר יציב. אני לא נשען רק על התחושות, רק על המגע של התחושות, אלא אני יכול להישען על תחושת החיות, שמקיפה הן את כל הגוף, הן תחושות של כאב, הן תחושות נעימות, הן את הצלילים. לחוש את החיות של כל זה. האם זה אפשרי עבורכם? במידה מסוימת? האם אתם יכולים להציע את זה לעצמכם, אפילו עכשיו, לחוות את מלאות, של, מלאות תחושת החיות? אז אולי בזה יש משען מעט יותר עמוק. או שבקורס אחר מישהו יכול להגיד, אוקיי, שימו לב להשתנות המתמדת של כל הדברים. ואז אתה מפנה את תשומת הלב שלך ונעשה רגיש. אוקיי, הכל כל הזמן משתנה, הכל חולף, חולף, חולף. המילה הזאת חלפה, התחושה הזאת חלפה, משתנה, נעלמת. ואתה משתקע בדבר הזה, ואז אתה מרגיש, אוקיי, החלופיות הזאת היא לא רק של התחושות, והיא לא רק של המחשבות, והיא לא רק שלה בפנים, והיא לא רק שלה בחוץ, אלא היא של כל האירוע הזה. במובן מסוים ההשתנות יותר אמיתית מהדברים. הקיר הזה, או המחשבה הזאת, או הנשימה הזאת, יותר מאשר הם קיר, או מחשבה, או נשימה, הם תהליך של השתנות. ואז אתה מוצא את הקרקע שלך בתחושה של שינוי, בהיספגות בניטשה, בהראיות, בהשתנות. ובזאת אתה מוצא משען יותר עמוק, שיש בו יותר ביטחון. כי אם הן הפנים, הן החוץ, הן המחשבה, הן אני, הן אחרים, אנחנו פשוט תהליך של שינוי יותר מכל דבר אחר, אז ממה יש לי לחשוש? ממה יש לי לחשוש? לחרדה אין על מה להישען, אין לה על מה להתאפס שם. ואולי אתה ממשיך לתרגל, ואז אתה אומר, אוקיי, אני יכול לחוש את נוכחותה של תודעה רחבה שיודעת את כל זה. אז תחושה של כל זה ידוע על ידי איזושהי מודעות רחבה שהיא במובן מסוים שלי, במובן מסוים מאוד מאוד לא אישית. וכל המופעים האלה של שינוי מופיעים וחולפים כאילו בתוך התודעה הזאת. ואתה מוצא את המשען שלך שם, במקום שמרגיש אפילו יותר יציב, אפילו יותר עמוק. אפילו יותר לא פגיע. שימו לב גם שכל המופעים האלה מאופיינים הן ברווחה, בחופש, בתחושת משען, והן בתחושה עמוקה של אחדות. אז בתוך המהלך הזה של שינוי, או בתוך התודעה הרחבה, אני ואחר, it's not a thing. זה לא עניין. אין פער שם. ואתה לומד להישען על זה, ולבטוח בזה, ולמסור את עצמך לזה ויותר, יותר ויותר. ואז אתה מוצא משען אמיתי אפילו יותר מזה. כי גם התודעה הרחבה הזאת שנדמת אינסופית, יש אפילו מעבר אליה. יש משען עמוק יותר אפילו מעבר אליה. וכל פעם שאתה מוצא את עצמך נשען על משען כזה, או מוסר את עצמך למשען כזה, או מושב כזה, כל מה שעליו נראה לא ממשי. ואז אתה רשאי להרפות ממנו. אתה לא צריך אותו יותר, אתה לא צריך את ההגדרה של עצמי, אתה לא צריך את ההגדרה של אחר, כי יש לך מקום יותר יציב, יותר עמוק להישען עליו. כמובן, אתה יכול לצאת מזה ולבחור להחיות את ההגדרה של עצמי ושל אחר, כאשר זה שימושי, אבל כבר יש לך מקום אחר שאתה יכול לגשת אליו כמשאב, מתי שאתה רוצה, ואתה יודע לגשת לשם. וזה קורה על ידי ויתור, על ידי הרפיה, ממה שאינו אמיתי, אל תוך משהו אמיתי יותר, שמאפשר יותר חופש, שמאפשר יותר פחות שניות, שמאפשר פחות חרדה. וישנה הדרך השנייה, מה שקראתי לו דרך החיוב, או אבי הפוזיטיבה. ואבי הפוזיטיבה במובן מסוים זה ללכת קצת אחרת, ולהשתמש בפיצ'ר המגניב הזה שהלב שלנו צובע את התודעה, וכמו שעשינו קודם, לצפוע בכוונה את התודעה בכל מיני דרכים שיגלו לנו, יראו לנו שהעולם יכול להיות אחר מכפי שהוא נדמה. מתוך הנטישה של משהו אינו אמיתי, נפתחת גמישות של הלב והתודעה. ואז אנחנו יכולים לראות דברים באופנים שונים. אז הנה נדמיין את האולם הזה עכשיו שאנחנו יושבים בו. אנחנו יכולים לראות אותו כחדר, כבלוקים, בנייה קיבוצית ישנה, עם ויסות טמפרטורה מאוד בעייתי. לפעמים, ואני יודע שזה קורה לאנשים, רואים אותו כמין איזה רטריט שאני זוכר בסוף הרטריט, הסתכלתי על הקרית ואמרתי לעצמי, וואו, זה היה, לא זוכר מה היה הביטוי המדויק, אבל זה היה מיטת עינויים שלי, זו הייתה מיטת העינויים שלי פה, אז אפשר להסתכל לפעמים על האולם הזה ולהרגיש, אוקיי, האולם הזה הוא, זה היה, לכל הפחות נאמר, חדר הכושר. זה חדר הכושר שאליו אני נכנס 6-7-8 פעמים ביום כדי להרים משקולות ואיזה קשה זה. ולפעמים מתוך הגמישות שנוצרת באי ההאחזות, מתוך המשען העמוק, אנחנו יכולים לגשת למרחב הזה ולראות אותו אפילו בכוונה. אולי זה מקדש. אולי זה חדר לידה, לדרמה עמוקה, לדרמה יפה. אולי המקום הזה של, שנקרא אנדור, אולי במובן מסוים יש בו שדה של חסד. עכשיו, אין שום צורך להאמין בזה כנכון. רק צריך מספיק גמישות כדי לדעת שהדרך הרגילה שבה אתם רואים את זה, היא גם לא נכונה. היא גם לא נכונה. זה שדה של חסד בדיוק כמו שזה מוסד חינוכי ישן עם גננות מפוקפקת. בחלקה, ובחלקה מאוד מוצלחת. שניהם תלויי תפיסה, שתיהם תפיסות אפשריות. למה לראות את זה בדרך הסתמית, אם אפשר לראות את זה כשדה של חסד? למה? 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 What for? עכשיו מישהו יכול להגיד, אוקיי, אבל זה הרבה עבודה לראות את זה כשדה של חסד. או זה הרבה עבודה לראות את עצמי כמחפש רוחני שקמה אל העומק, במקום ההרגל שלי כדי לראות עצמי, לראות עצמי כמין בחור קצת fucked up שצריך לעשות מלא ויפאסנה כדי להישאר שפוי במידה סבירה כדי שהוא יוכל לתפקד. אוקיי? עכשיו שניהם במובן מסוים נכונים באותה מידה, אני מניח לגבי הרבה מכם. במובן מסוים זה נכון, במובן מסוים יכול להיות שחלקכם אנשים שקשה להם לתפקד ביומם, והנה הגעתם לויפאסנה כדי קצת לעזור לעצמכם, סבבה, אז יש גם את זה. וי על זה, האם אפשר בו זמנית גם כדי לראות את עצמכם כעוקבים, או תלמידים, או משתתפים במסורת שהולכת, מי יודע כמה זמן אחורה? אנחנו יודעים 2500 שנה, כנראה הרבה לפני. אין סוף מורים גדולים, אין סוף יופי. משתתפים בדבר הזה. דרך הכמיהה שלכם, דרך הכאבים שלכם, דרך המצוקה שלכם. מולידים דרמה. מולידים חסד בעולם, מולידים יופי בעולם. שניהם נכונים. למה לבחור בראשון? לפעמים זה טוב לבחור בראשון. ולהיות כנים וכדי לא להישמע מוזרים מדי. אבל הרבה מהזמן, למה לבחור בראשון? וזה הולך מאוד עמוק. אז מהו הזמן? הזמן. הדבר הזה שאנחנו מדמים אותו כמין מהלך מכני. בתרבויות שונות, במקומות שונות, ראו את הזמן בדרכים מאוד שונות. אנחנו, כזה בעקבות המהפכה המדעית, רואים אותו, אוקיי, הזמן קורה, הוא כל הזמן עובר, והיו דברים, ועכשיו הם מולידים דברים בזמן, והם יולידו דברים בעתיד. בתרבויות אחרות, לא יודע, בדתות של התגלות, ראו את הזמן כהולך לקראת משהו. עכשיו, אני לא אומר שזה מה שאני מציע, אבל אני אומר גם זמן, מושג גמיש, שאנחנו יכולים לחוות אותו בכל מיני דרכים, לחשוב עליו בכל מיני דרכים. אולי הזמן הוא מרחב שבו ישנה התגלות מסוימת, שמתגלה עבורנו דרך הדברים האלה שנקראים חושים. ולא רק מין מהלך מכני של שנייה לשנייה שהחושים שלנו קולטים אותו כפי שהוא אכן מתקיים שם בחוץ. אז על מה אפשר להישען? על מה אפשר להישען בתוך הדבר הזה? ועל זה אפשר לענות בשלוש דרכים. כנראה בהרבה דרכים. אני אענה על זה בשלוש דרכים. התרגול שאנחנו עושים פה, וגם כל מה שהצעתי היום, יושב על ארבע אמיתות, שאותן הצגתי בתחילת השיחה, וארבע אמיתות אומרות, אוקיי, יש אי נחת, יש אפשרות של רווחה, אפשרות של חופש. איך אנחנו נעים מאחד לשתיים. במסורת של המהיאנה, אז היה מורה גדול שנקרא צ'נדרקירטי, והוא אמר, אוקיי, הדרך של הדרמה מורכבת משתי כנפיים, יש לה שתי כנפיים, כנף של הבנה של ריקות, של הבנה של אי האמיתיות של כל הדברים, של הפתיחות האינהרנטית שלהם, וכנף שנייה זה הכנף של בודיצ'יטה, של טיפוח חמלה, של טיפוח כוונה אוהבת כלפי עצמכם וכלפי אחרים. אז בשיחה הזאת היו לא מעט התייחסויות לריקות, לא מעט התייחסויות לעובדה שהדברים הם למעשה פתוחים, מטבעם הם פתוחים. אבל כל המהלך הזה עבורנו יושב על לב של חמלה. הלב ששואל, מה יעזור לי עכשיו? מה מרגיש עכשיו כמו חופש? מה מרגיש עכשיו כמו משען אמיתי? איך אני יכול לראות את המציאות, להתייחס למה שנקרא מציאות, באופן שישרת את החופש העמוק שלי. באופן שיאפשר לאינטואיציה, למבע העמוק של אהבה, של אכפתיות, של קשר, להתקיים ללא מכשול וללא מעצור. כאשר אנחנו עושים את זה, כאשר אנחנו הולכים את המהלך הזה של הראייה של הפתיחות של הדברים, מתוך המניע הזה, הוא ייתן להיפתח באופן שמגלה לנו משענים עמוקים יותר ויותר ויותר. וזה יאפשר ללב יותר ויותר משען, יותר ויותר ביטחון ואמון, ומתוך זה ההיפתחות תמשיך מאליה באופן טבעי. ותשובה שנייה, זה היה איחוד של התשובה הראשונה והשנייה, אז חסכתי לכם אחת. שתיים במחיר שלוש, שזה מבצע מאוד גרוע, אם יש מבצע כזה, אל תקנבו כלום. עם הראייה יותר ויותר לעומק של הפתיחות היסודית של כל הדברים, העולם לא מגלה את עצמו כחסר משמעות. זה לא שאנחנו מעניקים משמעויות לדברים ומאחוריהם מסתתר איזה ריק חסר משמעות של חומר טכני נע על פני זמן, על פני זמן שבעצם לא אומר שום דבר. זה לא מה שמתגלה שם. מה שמתגלה שם הוא הרבה יותר מסתורי והרבה יותר פלאי. אני לא יודע. אני מבין שכאילו הדרך שבה אני מדבר היא ארטילאית יחסית. ויכול להיות שלחלק זה מתאים ולחלק לא, וזה סבבה. אבל המחויבות שלי בתוך השיחה הזאת, ובכלל, היא למה שבחוויה שלי, בהבנה שלי, הוא העומק היסודי ביותר של הקיום. אז הבודה ניסה לשלוח אותנו לשאלות מאוד מאוד יסודיות, לנקודות מאוד יסודיות של מה הם החיים האלה, מהו הקיום הזה. איך אני יכול, הוא אמר, ללכת מעבר למעגל הלידה והמוות. האפשרות של לראות את הפתיחות היסודית של כל הדברים מטבעם, יש לה יכולת לעשות שינוי, לגלות לנו משהו פלאי יותר, משען, שמאפשר ללכת מעבר למשהו עמוק יותר ובטוח יותר מאשר הראיות והשבריריות של לידה ומוות. אז אולי אני אקריא לכם את פסקאות הסיום מתוך הספר של המורה שלי. התרגול מאפשר לנו, הוא לא כתב בעברית, אבל זה מתורגם לעברית. שמתם לב. התרגול מאפשר לנו ברמה מסוימת, שנייה בסוגריים, התרגום הזה עוד יעבור עריכה, אז תהיו סלחנים. התרגול מאפשר לנו ברמה מסוימת לעצב את התפיסה הריקה במהותה. כלומר, התפיסה שבמהותה היא לא מציאות ולא רואה מציאות בדיוק, אלא תמיד צובעת ותמיד צבועה. באופן מסוים, בשירות החירות והחמלה. כשיש תובנה, אנחנו יודעות שמה ואיך שאנחנו רואות, אינם פשוט נתונים, אלא דברים שניתנים לעיצוב ולצביעה, קסומים, חומר למופעים ריקים. ויש כאן מרחב, מרחב ליראת קודש ולמסירות. כשאנחנו רואות את הריק, את הטבע הפתוח ונהדר הקרקע של כל הדברים, את אי הנפרדות של המופעים מהריקות. אנחנו מזהות עד כמה עמוקה השתתפותנו בקסם הזה של המופעים. ואז, בין אם יש ובין אם אין כוונה מודעת להפנות את דרך שבה אנחנו בונים את המציאות, בכיוון מסוים. הלב משתחווה בפני הפלא והיופי של כל זה, שאין לרדת לחקרן. השתאות ללא גבול נוגעת בו. ברכה והקלה נוגעות בו שוב ושוב. בידיעה המלאה של הפתיחות והריקות הגמורה של זה ושל הוא, של כאן ועכשיו, של שם ושל כאן, סליחה, של אז ועכשיו, של שם ושל כאן, הלב הזה נפתח שוב ושוב, בחדווה, בהשתאות ובשחרור. חופשי בעצמו, הוא יודע את החופש המהותי שבכל הדברים. הפתיחות היסודית, הפתיחות היסודית של כל הדברים, היא נשען עמוק ביותר, והיא מאפשרת לאהבה לזרום, ללא מכשול, ללא מעצור, אפילו בלי סימון של מקור ידוע. ציטוט יפה מנגארג'ונה, שהיה המורה הבודהיסטי החשוב ביותר מאז הבודה. הטבע היסודי של כל הדברים הוא שלווה. תודה. שיהיה נחמד בהליכה בקבוצה.